שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לרפואת הילדה איילת השחר חנה בת בתיה, שעברה שבוע ניתוח בתוך שער חולי עם ישראל, ולהצלחת משפחת בן שמואל כולה. כל מי שרוצה גם כן לזכות את השומעים ולהקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם לכפתור התרומות. תודה רבה מראש.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נונטט במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו לומדים את הדף האחרון בסוגיה של מצוות בני נוח. אחרי שדיברנו על 7 מצוות המרכזיות, היום נדבר על מצוות נוספות. אז עכשיו נראה 3 איסורים שיש לבני נוח שאם הם עוברים עליהם הם חייבים מיטה. הרמב״ם אומר שהכוונה היא למיטה בידי שמיים, לא למיטה בידי אדם. 3 האיסורים הם הקאת יהודי, שביטה ממלאכה ועיסוק בתורה. זה באופן כללי, עכשיו נרחיב קצת יותר. אז האיסור הראשון אומר רבי חנינה, זה גוי שיקה יהודי. וכיוון שכבר דיברנו על הקאה, אז מביאים כמה מימרות על מי שמגביה יד על חברו בשביל להקות אותו. כשמשמע כאן בגמרא שלא מדובר באדם שעושה את זה באופן חד פעמי, אלא על אדם שבאופן כללי משתמש בכוח בשביל לאיים על אנשים. אז ריש לקיש אומר שהוא נקרא רשע, הוא לומד את זה ממשה רבנו, שאומר לרשע למה תכה רעך עוד לפני שהוא היכה אותו. רבי חנינה אומר שהוא נקרא חוטא, מבני אלי שהיו מאיימים בכוח ונקראים חוטאים. רב הונא אומר שגם תקצץ ידו והוא באמת עשה ככה. ורבי אלעזר אומר שאין לו תקנה אלא קבורה. בכל אופן זה החטא הראשון של מכה יהודי. החטא השני שנוסף לנו זה עובד כוכבים ששבת, כלומר שיום שלם הוא לא עבד, ורבינה מסביר שאפילו שהוא עשה את זה בכל יום אחר בשבוע, לאו דווקא ביום שיש סיבה דתית לשבות בו, כלומר שבת או להבדיל יום ראשון. עכשיו למה לא החשיבו את המצווה הזאת בשבע מצוות בני נוח? כי אמנם מדובר פה בלאו, אבל זה לאו שאומר קום תעשה עבודה, וזה לא לאו כמו לאו רגיל, שזה שב ואל תעשה. לכן זה לא מוזכר, זה היה האיסור השני שאוספנו. איסור שלישי אומר רבי יוחנן בשורה השנייה בעמוד א', גוי שעוסק בתורה. הוא לומד את זה ממה שכתוב, תורה ציווה לנו משה מורשה, זה לנו ולא לגויים, וזה שלא הוסיפו את זה בנוסף לשבע המצוות, כי בעצם זה כבר חלק משבע המצוות. או שזה גזל, כי מורשה לנו, כלומר התורה ירושה לנו והוא גזל לנו אותה, או שזה כמו גילוי עריות, כלומר כמו בעל נערה מאורסה, כי התורה היא מורשה לנו מלשון מאורסה לנו. זה על פי שתי דעות בגמרא בפסחים איך לדרוש את המילה מורשה. אז זה האיסור השלישי, על זה שואלת הגמרא מרבי מאיר שדווקא משבח גם גוי שעוסק בתורה, ועונה הגמרא שם דובר כשהוא עוסק במצוות שקשורות אליו, אבל בשאר התורה אסור לו לעסוק, כדאי לראות פה במאירי שהוא מצמצם מאוד את האיסור הזה. אז אלו היו 3 דינים שגוי חייב עליהם מיטה בידי שמיים, אנחנו בשליש העליון של עמוד א', ועכשיו נראה עוד 3 איסורים שיש לגויים שהם לקוחים מהברייתא שראינו בנונבב עמוד ב' למעלה. אז שם הזכרנו אותם מקצרה, עכשיו נפרט אותם יותר. האיסורים שנדבר עליהם זה דם מן החי, אחר כך מתחתית עמוד ב' נדבר על כישוף ועל כלאיים. אז כאמור אנחנו בשליש העליון של עמוד א', אנחנו מתחילים עם דם מן החי. בנושא הזה יש מחלוקת בין רבנן לרבי חנינה בן גמליאל, האם כמו שלגוי יש איסור עבר מן החי גם יש לו איסור של דם מן החי, כשהיסוד למחלוקת זה בעצם גם אצל יהודי, האם אצל יהודי יש איסור של דם מן החי? כלומר, ברור שליהודי אסור לאכול דם של בהמה שחוטה, אבל מה האיסור שיש ליהודי לגבי דם הכזה, כלומר דם שהקיזו מבהמה חיה? רבנן אומרים שזה איסור דם רגיל, רבי חנינה בן גמליאל אומר שזה כמו עבר מן החי, כלומר איסור דם מן החי. מה המקור למחלוקת הזאת אצל יהודי? בפסוק של איסור אכילת דם ליהודי כתובים בעצם 2 איסורים צמודים אחד לשני. איסור אחד זה איסור הדם, רק חזק לבלתי יכול הדם כי הדם הוא הנפש, ואיסור שני מיד אחרי זה ולא תאכל לנפש עם הבשר, שזה בעצם איסור עבר מן החי. למה פסוק מצמיד את איסור דם עם איסור עבר מן החי? אז לפי רבי חנינה בן גמליאל זה בא ללמד אותנו שגם בדם יש איסור מן החי, כלומר איסור דם מן החי. לעומת זאת רבנן שאומרים שמדובר באיסור דם רגיל, הם אומרים שלולי הצמדה היינו יכולים לחשוב שאיסור דם זה דווקא בבהמה שחוטה. לכן התורה הצמידה את זה לדין עבר מן החי שנלמד שגם בבהמה חיה יש איסור דם, זה נקרא דם הכזה, אמנם הם מגבילים את זה דווקא לדם שהנפש יוצאת בו. רש"י מסביר שזה השלב שבו הדם שיוצא הוא כבר שחור. לעומת זאת לפי רבי חנינה בן גמליאל אין את ההגבלה הזאת. אז זה לגבי האיסור אצל יהודי, ואפשר לומר שהנפקמין על המחלוקת האם האיסור הוא משום דם או דם מן החי זה אצל גוי. כי גוי אסור בעבר מן החי אבל הוא לא אסור בדם, אז אם זה משום דם מן החי אז גם הגוי אסור. אם זה משום דם, אז הגוי לא אסור. אז זה באמת המחלוקת בין רבנן לרבי חנינה בן גמליאל גם אצל גוי, והגמרא גם שם מביאה פסוק שסביבו המחלוקת. לגבי עבר מן החי כתוב, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. עכשיו לכאורה התורה יכלה לכתוב, אך בשר בנפשו לא תאכלו. למה התורה מוסיפה כאן דם? הרי ברור לנו שהדם הוא הנפש, אלא אומר רבי חנינא בן גמליאל שזה בא ללמד שיש גם איסור של דם מן החי. לעומת זאת רבנן סוברים שזה בא ללמד משהו אחר לגמרי. הם לומדים שזה מלמד שדם נחשב דם רק שהוא הנפש. כלומר שיש הפרדה, יש מצד אחד בשר ויש מצד שני דם שהוא מוגדר כנפש. לעומת זאת אצל שרצים הדם והבשר מוגדרים כדבר אחד, וממילא אצלם אין איסור דם עצמאי, וממילא גם אין אצלם איסור עבר מן החי, כי הפסוק לא מדבר אליהם. אז בזה סיימנו את המחלוקת סביב דם מן החי, אנחנו כמעט בשליש התחתון של עמוד א'. ועכשיו עולה השאלה המתבקשת, אם התורה אסרה לבני נוח דברים מסוימים, למה התורה הייתה צריכה לחזור ולאסור אותם על בני ישראל? הרי היה אפשר להישאר עם האיסור שהיה לבני נוח. עכשיו רש"י מאיר שהגמרא לא שאלה את זה למשל על גילוי עריות ועבודה זרה, כי שם גם האיסור הראשון לבני נוח הוא לא מפורש לגמרי, וגם התורה הייתה צריכה לחזור על זה לבני ישראל בשביל לומר את העונש. אבל בעבר מן החי האיסור הראשון מפורש לגמרי, והאיסור השני שנאמר לבני ישראל לא מוסיף לכאורה כלום, אז למה התורה צריכה לומר את האיסור השני נסתפק באיסור הראשון? עונה על זה הגמרא על פי כלל של רבי יוסי ברבי חנינה. הכלל שלו אומר שאם יש איסור לבני נוח, אז אם התורה לא חזרה עליו עוד פעם, אז אנחנו יכולים להבין שהתורה הסתפקה במה שהיא כתבה לבני נוח, שזה יהיה לבני ישראל, וממילא אפשר להבין שאחרי מתן תורה, האיסור הזה הופך להיות רק לבני ישראל, וכבר לא לבני נוח. כי הרי אי אפשר להבין הפוך, כלומר שהוא נאמר רק לבני נוח ולא לישראל, כי הרי אין דבר שבו אנחנו מחמירים לבני נוח יותר מבני ישראל. לכן ברור שאם יש רק אזכור בבני נוח, אז זה עושה רק על בני ישראל ולא על בני נוח. ממילא יש לנו תשובה לשאלה למה התורה הייתה צריכה לחזור שוב על איסור עבר מן החי, בשביל שנדע שזה אסור גם לבני ישראל וגם לבני נוח. אז מבחינת דם מן החי ועבר מן החי סיימנו, אבל כיוון שכבר הזכרנו את הכלל של רבי חנינה, נראה גם את החצי השני של הכלל, שהוא בעצם הצד השני של אותה מטבע. אם יש איסור שהוזכר אצל בני נוח והתורה כן חזרה עליו לבני ישראל, אז ברור לנו שהכוונה היא לאסור גם על בני נוח וגם על בני ישראל. אפשר לראות דוגמה לזה בעבודה זרה, שבזה ברור לנו שלמרות שגם היהודים נאסרו בזה, הגויים עדיין אסורים בזה, כי הרי בהרבה מקומות בתורה אנחנו רואים עונשים לעמים של הגויים שעובדים עבודה זרה, אז מכאן שכשיש אזכור כפול זה בא לאסור גם על הגויים וגם על היהודים. אז עד כאן הכלל של רבי חנינה, ועכשיו בשורה הראשונה בעמוד ב' נקשה על הכלל הזה משני תחומים, ברית מילה ופריאה ורבייה, שבשניהם יש אזכור גם אצל בני נוח וגם אצל היהודים, ובכל זאת בניגוד לכלל של רבי חנינה אנחנו אומרים שרק היהודים מצווים עליהם ולא בני נוח. אז איך הכלל של רבי חנינה מסתדר עם זה? הגמרא מביאה על זה שתי תשובות. תשובה אחת מתאימה לשתי השאלות ששאלנו, גם מילה וגם פריאה ורבייה. תשובה שנייה מתאימה רק למילה. אז התשובה הראשונה היא הכלל שרבי חנינה אמר שאם התורה חזרה על איזושהי מצווה שוב לבני ישראל, אז זה אומר שזה גם לגויים וגם לבני ישראל, זה נכון רק אם החזרה הנוספת היא מיותרת, כמו שאמרנו בעבר מן החי. אבל אם החזרה הנוספת היא לא מיותרת, אלא היא באה ללמד משהו, כמו שאומרת הגמרא על החזרה על ברית מילה ופרורבו, אז מבחינת הכלל של רבי חנינה זה כאילו שאין אזכור נוסף, כי האזכור נוסף הזה בא ללמד משהו אחר. ואז ממילא, כיוון שיש רק אזכור אחד אצל בני נוח, אז הדין הזה שייך רק ליהודים ולא לבני נוח. עכשיו שואלת על זה הגמרא, כמו שהזכרנו מקודם, הרי גם בעבודה זרה וגילוי עריות למשל, כשזה מוזכר שוב בשביל היהודים, אפשר ללמוד מזה דברים. אז לפי מה שאמרנו עכשיו, צריך להחשיב את זה כאילו שזה לא מוזכר, ואז עבודה זרה וגילוי עריות יהיו רק אצל היהודים ולא אצל הגויים. אלא הגמרא מחדדת קצת את מה שאמרנו עכשיו, בעבודה זרה וגילוי עריות, נכון שהתורה מוסיפה אצל היהודים הרבה יותר פרטים, אבל על האיסור עצמו התורה לא הייתה צריכה לחזור, אז האזכור עצמו של האיסור לא מוסיף כלום, אז מכאן שיש שני אזכורים אצל הגויים ואצל היהודים, ולכן זה שייך אצל שניהם. לעומת זאת, בברית מילה ופרורבו, אין פה הבדלה בין הפרטים לבין האיסור עצמו, אלא כל מה שהוזכר בא ללמד את הדבר הנוסף, וממילא מבחינת הכלל של רבי חנינה יש פה רק את האזכור אצל בני נוח, ולכן יש את הדין הזה רק אצל היהודים ולא אצל בני נוח. עכשיו שאלה מהירה נוספת לפני שנעבור לתירוץ השני, שואלת הגמרא, אם הם כאילו לא כתובים פעמיים, אז כשרבי חנינה אמר את הכלל שלו שדבר שנכתב רק פעם אחת לבני נוח אז הוא אסור רק על בני ישראל, והדוגמה שהוא הביא זה גידע נשה, למה הוא גם לא הביא את הדוגמאות האלו של פרורבו וברית מילה? עונה על זה הגמרא תשובה פשוטה, כי הוא רוצה להביא דוגמה של דבר שבכלל לא מוזכר אצל בני ישראל. לעומת זאת פרורבו וברית מילה סוף סוף הם מוזכרים, רק אמרנו שזה לא מיותר שהם מוזכרים. בכל אופן עד כאן תשובה ראשונה לשאלה למה ברית מילה ופרורבו למרות שהם מוזכרים פעמיים הם יועדים רק לבני ישראל. תשובה שנייה זה רק עונה לגבי ברית מילה. שעקרונית באמת כיוון שברית מילה הוזכר גם לבני נוח וגם ליהודים, זה אמור להיות גם לבני נוח וגם ליהודים, אבל הפעם הראשונה שברית מילה מוזכר זה לא מוזכר לגבי כל בני נוח, אלא זה רק מוזכר לגבי זרו של אברהם אבינו. ממילא מובן למה ברית מילה לא שייך אצל הגויים. אבל לפי זה זה אמור להיות שייך גם אצל ישמעאל ועשיו, אומרת הגמרא, לא נכון, הם לא נחשבים זרו של אברהם אבינו, כי כתוב כי ביצחק יקרא לך זרע, אז לומדים שרק יצחק זה זרע של אברהם, ולא כל הזרע של יצחק, אלא רק חלק מהזרע שלו, כלומר רק זרו של יעקב ולא עשיו. עכשיו לפי זה שואלת הגמרא, למה ששת הבנים שאברהם הוליד מקטורה כן היו חייבים בברית מילה? עונה הגמרא שבזה היה ציווי מיוחד, שכתוב אצל אברהם אבינו שמי שלא יעשה ברית מילה הוא את בריתי אפר, וזה מיותר, זה בא לרבות את בני קטורה. אז בינתיים דיברנו על דם ועבר מן החי, שאלנו למה זה מוזכר פעמיים, אמרנו כי אם זה לא יוזכר פעמיים אז נחשוב שזה רק ליהודים, זה לפי הכלל של רבי חנינה, הקשנו על הכלל של רבי חנינה מברית מילה ופרו ורבו שכן מוזכרים פעמיים, ובכל זאת הם רק ליהודים, וענינו שתי תשובות. ועכשיו אנחנו ממש באמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לאיסור נוסף שהיה לגויים שמאוד דומה לעבר מן החי, וזה אומר רב יהודה בשם רב, שלאדם הראשון היה אסור לגמרי לאכול בשר. עכשיו שואלים הראשונים, אם אתה אומר שהיה אסור לו לאכול בשר, אז למה התורה צריכה בכלל לאסור עבר מן החי? הרי ממילא הוא אסור בבשר? אז מסביר הרמב״ם שלפי רב יהודה בשם רב, באמת יש פה שני שלבים, אדם הראשון היה אסור בבשר לגמרי, רק מתקופת נוח, שאז באמת הותר הבשר, אז שייך איסור עבר מן החי, ובאמת שם הובא הפסוק שלמדנו מקודם למקור של עבר מן החי. זה לפי הרמב״ם, רש"י ותוספות אומרים אחרת. בכל אופן חזרה לענייננו, אדם הראשון היה אסור בבשר. על זה מקשה הגמרא ארבע קושיות. שלושת הקושיות הראשונות זה מה שהשם אומר לאדם הראשון, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה, ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. ולכאורה לרדות הכוונה היא שהם יכולים לאכול אותם. אבל דוחה הגמרא לא נכון, לרדות הכוונה היא לכבוש אותם בשביל שהם יעשו לנו מלאכות, אבל לא לאכול אותם. ובאמת אומרת הגמרא, והיא גם מדגימה את זה משאלות שונות של אמוראים, שאפשר לעשות מלאכה גם עם דגים ועופות ואפילו רמסים שרומסים על הארץ. עם דג גדול אפשר לסחוב איזושהי עגלה שליד הנחל, עם אווזים אפשר לדוש, ועם נחש, לולא הכללה עליו, היה אפשר לעשות בו הרבה מלאכות, כמו למשל שהוא היה הולך ומוצא לנו אבנים טובות, כמו שאומר רבי שמעון בן מנסיה. אז זה שלושת השאלות הראשונות על מה שרב אמר שאדם הראשון היה אסור בבשר. שאלה רביעית, 9 שורות מתחתית עמוד ב', זה מברייתא שאומרת שהנחש קינה באדם הראשון כי הוא ראה אותו יושב בגן עדן והמלאכים מכינים לו בשר. אז הנה רואים שהוא אכל בשר, עונה הגמרא שהמדובר בבשר אלוקי שירד מן השמיים. את זה מותר לו לאכול, אבל בשר של בהמות אסור לו לאכול, והגמרא מדגימה שבאמת יכול להיות בשר שיורד מן השמיים מסיפור של רבי שמעון בן חלפתא, שכשהוא נתקל באריות הוא התפלל וירד לו בשר מהשמיים, ואז האריות אכלו את הבשר במקום אותו. ואגב מובא שם שלא יכול להיות שירד בשר לא כשר מן השמיים. בכל אופן לענייננו, לא הצלחנו לדחות את מה שרב אמר שאדם הראשון היה אסור בבשר. ועכשיו אנחנו בשורה האחרונה בעמוד ב', אחרי כל העניינים אלו שגלשנו עליהם, אנחנו חוזרים לעוד שני איסורים על בני נוח מהברייתא בדף נ"ו עמוד ב' למעלה. איסור אחד מוסיף רבי שמעון את הכישוף, הוא לומד את זה מזה שמכשפה לא תחיה, כתוב צמוד לכל שוכב עם בהמה. אז הוא מקיש בין השניים, כמו שגוי אסור בבהמה, הוא גם אסור בכישוף. איסור נוסף ואחרון זה רבי אליעזר שהוא מוסיף את הכלאיים, כלומר להרביע בהמה ולהרכיב עצים. מאיפה הוא לומד את זה? כי בפתיחה לפסוק של הכלאיים בויקרא י"ט כתוב את חוקותיי תשמורו, ורק אחר כך את האיסורים בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים. מהפתיחה את חוקותיי תשמורו משמע שזה מתייחס לחוקים שכבר גזרו עלינו פעם. מתי? כנראה לבני נוח. עכשיו זה דווקא כשכתוב את חוקותיי תשמורו. אבל מה שכתוב בסדר הפוך, ושמרתם את חוקותיי, שזה כתוב על כל המצוות של התורה, פה אנחנו לא אומרים שזה חוקים שכבר חקקתי, אלא זה הקדמה, תשמרו את החוקים הבאים שעכשיו נפרט. ובזה הגענו לרבע העליון של סמך עמוד א', סיימנו עם דיני בני נוח, נחזור מהר למה שראינו. התחלנו בשלושה איסורים נוספים, גוי שהיכה יהודי, גוי ששבת וגוי שעסק בתורה. אחר כך ראינו את המחלוקת לגבי דם מן החי, גם ביהודי וגם בגוי. לפי רבי חנינא בן גמליאל יש איסור כזה, לפי תנא קמא אין איסור כזה, יש רק איסור דם ביהודי. ראינו גם את המחלוקת שלהם בפסוקים, אחר כך ראינו את הכלל של רבי יוסי ברבי חנינא, שאם יש מצווה שנאמרה לבני נוח, אז אם התורה לא חוזרת על זה שוב, אז יהיה רק ליהודים ולא לבני נוח, כמו בגיד הנשה, אם התורה חוזרת על זה שוב. אם התורה חוזרת על זה שוב, אז יהיה גם ליהודים וגם לבני נוח, אבל בתנאי שהחזרה לא באה ללמד דינים חדשים, בניגוד לפרו ורבו וברית מילה שזה בא ללמד דינים חדשים, לכן למרות שזה נכתב פעמיים, זה נחשב כאילו שזה נכתב רק פעם אחת וזה רק ליהודים. בנוסף לזה אמרנו שברית מילה מיועד רק לזרע של אברהם אבינו, ממילא זה לא שייך אצל הגויים. אחר כך ראינו את מה שרב אמר שאדם הראשון נאסר לגמרי בבשר, הקשנו עליו 4 קושיות וטרצנו, ולסיום ראינו עוד שני איסורים של בני נוח שזה כישוף וכלאיים כל טוב.